עכשיו אולפן רחובות, עורך הדין אבי בלום, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי.
אז מה תורם לנו בני גנץ בממשלה?
אני הייתי אומר, אנחנו ערב חג הפורים, שההתייחסות, בואו נדבר רק קודם כל עלינו החרדים. ההתייחסות של כמה מחברי הכנסת החרדים ששומרים לו אמונים, חלק ליוו אותו מההתחלה, כלפי גנץ, זה סוג כזה של עד לא ידע. בגלל שגנץ הוא נראה האיש הכי נחמד, הוא מסורתי עד שמתברר לך שאיזושהי חתונה אצלו בכלל היה שם הרבה רפורמית, כך מישהו אמר לי צריך לברר, אני לא יודע. אתה נזכר שהוא זה שהוציא את תזכור אלוקים מהנוסח והפך את זה לזכור עם ישראל, אבל עזוב אותך בלי סנטימנטים, זה עניינים יותר שקשורים לציונות הדתית. בוא נדבר על מה שקשור אלינו החרדים, בכל צומת שהיינו צריכים את העזרה שלו, הוא התייצב נגדנו והשתמש בזה שהוא כביכול ידיד החרדים כדי לתקוע בנו סכין.
כלומר, מפלגות החרדיות או גורמים במפלגות החרדיות שלחו את לחמם על פני המים כי אולי ברוב הימים תמצאנו.
וקיבלו פיתה מאופשת. עכשיו תראה, שתי דוגמאות הכי בולטות בדברים שהכי חשובים לנו. הוא זה שקם ודיבר נגד העברת כסף למורות החרדיות באופק חדש. אף אחד לא פיקפק בזה בכלל, אף אחד לא דיבר על זה. אז במסיבת עיתונאים עם נתניהו, שסוכם שמדברים רק על ענייני הביטחון, הוא קם ונעמד דיבר על זה. אתם זוכרים את האירוע, והדבר השני כן. זה חוק הגיוס, שהחוק שהוא שם על השולחן הוא הכי גרוע, יותר גרוע ממה של לפיד שם, כי הוא אומר שכל בן ישיבה יתייצב בבקום, והצבא יחליט האם הוא ילך להתנדבות בצה, במחבי אש, או במטה, או שצהל יגייס אותו. זאת אומרת, הוא הולך לקו הכי קיצוני. עכשיו, מה אומרים לעצמם יבט ולפיד? הרי יבט יחסית הוריד פרופיל, אבל אם גנץ רץ קדימה, הוא חייב אחריו. אומר לעצמו ישראלי, שהוא אומר, הנה, החרדים הרי אומרים שגנץ הוא אופציה, הם שומרים עליו שהוא יישאר בקבינט. אז הוא אומר לעצמו, אם גנץ עצמו אומר שצריך שכל בחור ישיבה יתגייס, ושהכסף עובר לחרדים, אז בטוח זה נכון, כי הוא הרי לא אנטי-חרדי. זאת אומרת, המשחק שלנו מולו, בזה הוא משתמש נגדנו, זה דוגמה אחת.
אז לא, רגע, אבל אני רוצה לחדד. אחרי כל הדברים שאמרת, שהם דברים ידועים, וטוב שחידדת אותם כאן על בני גנץ, מדוע חברי הכנסת החרדים, המפלגות החרדיות, עדיין, אתה יודע, מה שנקרא, מתייחסות אליו בידידות, הוא מסורתי, הוא אוהב ישראל, הוא אוהב את הציבור החרדי, שומרים עליו,
דואגים שישאר בקואליציה.
כי הוא אף פעם לא מדבר נגדנו, צריך לומר לשבחו, אתה יודע, אז יעקב אשר, נכון, יעקב אשר אמר לו, אל תשתמש כשנכנסנו לממשלה האחרונה, אל תצטרף לגל האנטי-חרדי, ובסוף יש גם ערך למילה, אבל אני אומר, בוא נסתכל על המעשים. הוא משתמש גם בזה שהוא כביכול ידיד שלנו, כדי לתקוע לנו בכל הזדמנות. עכשיו, בוא נקביל את זה, ואני אומר, כל הדימוי של בני גנץ בטעות יסודות, תראה מה קורה עם נתניהו, הוא נסע לארצות הברית, כביכול בשביל לדאוג לאינטרסים הקיומיים של ישראל, בלי תיאום עם נתניהו, הודיע לו רק ברגע האחרון, אבל בוא נבחן במבחן המעשים. אגב, זה שמעתי מגורם מלשכת ראש הממשלה. מהרגע שהוא חזר, האמריקאים התהפכו עלינו והם קוראים להדחת ההנהגה הישראלית. זה לא מקרי. הרי כשאומר לך מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, זה איזשהו שילוב של יושב ראש הכנסת ויושב ראש הקואליציה, קורא להדחת נתניהו וביידן מצטרף אליו עד השיחה אתמול שאיך שהוא אישרה את ההדורים ביניהם, זה כתוצאה מהשיחות של גנץ. עכשיו זה אפקט פרפר, כי אז מעבר לכביש, הקנדים רואים איך האמריקאים מתייחסים והם הולכים צעד אחד קדימה, כי כל אחד צריך להראות לבייס שלו שהוא איכשהו נגד ישראל, ומודיעים על עצירת ההתחמשות, על עצירת העברת הנשק.
ומתי לדעתך נתניהו ישים לדבר הזה סוף סוף סוף?
רגע, בוא נדבר, ואני רוצה רק לסיים את זה, ותראה איך כל מספרי שתיים שלו אומרים על ביבי שאצלו לא גדל דשא בסביבתו נניח, אבל אצל גנץ גם דרדר לא צומח. מין ניסן קורן, לפיד, בוגי יעלון, כל מי שהיה אצלו מספר 2 עזב בטריקת דלת, כי האיש פשוט מונע מאגו שלו, והוא עוטף את זה בממלכתיות. זה קודם כל הסיפור של בני גנץ. עכשיו, יכול להיות שמי שיעשה לו סוף, זה הצירוף של שר לקבינט, ואולי גם ימצאו איזשהו הסדר עם בן גביר ועם סמוטריץ', למרות שנתניהו עצמו חושב ששר לא, שגנץ לא יצא מהממשלה, כי הוא רואה איך שהוא עושה מהלכים, כולל מול האמריקאים, מתוך הממשלה ומשתמש במעמדו כבורג מרכזי בקבינט המלחמה.
כלומר, הוא צריך אותו כשכפץ מול האמריקאים, כי הוא לא יכול לבד.
בעצם, ביבי לא יכול להדיח אותו, כמו שהוא לא יכול להדיח את גלנט, שהיא יותר
מאשר... בסדר, אבל יכול לגרום לו לצאת, יכול להכניס שם את בן גביר וסמוטריץ'.
הוא מנסה לגרום לו, אם בן גביר וסמוטריץ' ייכנסו, הוא יצא. אבל את בן גביר וסמוטריץ' אי אפשר להכניס, כי אז אתה נכנס שוב למשבר מול האמריקאים. כשהם קוראים להחליף את כל ההנהגה, אז אם אתה תוציא את בני גנץ ותכניס את בן גביר וסמוטריץ', אתה תלך מולם לאימות חזיתי.
אולי בחסות הפוגה שצפויה בקרוב, אם ילכו לעסקה, עסקת חטופים, אולי שם נראה שינויים, כי אתה יודע, בני גנץ פחות...
יכול להיות, תשמע, בוא נגיד שנתניהו היה שמח אם שר היה נכנס, וגנץ היה יוצא, הוא מנהל שיחות ארוכות, יום שישי ישב עם שר, הוא מנסה לשכנע את סמוטריץ' ובן גביר, שיתנו לשר להיכנס. אני חושב שזו טעות שלהם, אגב, שהם לא נותנים לו להיכנס, כי זה בוודאות יחזק את ממשלת הימין, ויאפשר איזשהו בייס של 68 לרוץ איתו, אולי קווי 67, כי גלן כבר לא איתנו, גלנץ בציר עם בני גנץ, אנחנו רואים את זה, הוא גם צריך את החיבוק של השמאל, אבל זו הסיטואציה, חבל אם נאבד את צער בגלל איזושהי קטנוניות מצד בן גביר וסמוטריץ', אבל אולי זה חלק מהמשחק.
טוב, ובינתיים המעורבות הזו של ארצות הברית עם נשיאת המשלחת, עם השר רון דרמר ואחרים, מה זה אומר לגבי ההמשך כאן בתוך ישראל, על הפוליטיקה, על ממשלת ישראל, זה יכול להיות נקודת המפנה?
אבי. אני לא חושב, תשמע, כולם מבינים שהסיפור של רפיח תלוי באמריקאים, אתה תלוי בהם בחימושים, אתה חייב להתנהל מולם. בסוף הרי גם אם בן גביר וסמוטריץ' יהיו בתוך הקבינט, ההחלטות תהיינה אותן החלטות. אנחנו רואים את זה, הרי כל מי שנכנס פנימה נוקט באותה מדיניות, עושים מה שיכולים, אנחנו לא חיים פה לבד, אנחנו חרדים מכירים את הסיטואציה הזאת. זה מה יש, מה אפשר לעשות, אבל נכון שרק אני אומר מבחינת היחסי עבודה, בוא נדבר ונשאיר לקובי פינטלר ולפרשנים שיגידו מה הם חושבים בעניין האמריקאי. אני מדבר מבחינת יחסי העבודה, בסוף גנץ היה אמור לעזור לנתניהו, לעזור לממשלה מול וושינגטון, הוא גורם מפריע. אגב, נלך אחורה, אתם זוכרים שאת העסקת המאה, גנץ נסע אז לוושינגטון ותרפד את זה מול ראש ממשלה מכהן. עסקה שהייתה טובה לישראל. האיש באופן סדרתי, איפשהו יכול להעדיף את צרכיו האישיים, כביכול במעטה של ממלכתיות, ולתקוע לממשלת ישראל, במיוחד לראש ממשלת ישראל, נתניהו עושה את זה. בתקשורת, כמובן, תמיד יציגו לנו את נתניהו, שהוא זה שמחרב את היחסים, מול בני גנץ הממלכתי.
אני רק מזכיר אבל האמת קצת שונה. אבי, אני מזכיר שנתניהו תמיד שאף להכניס איזשהו גורם ממתן כזה, מהשמאל לממשלותיו. אהוד ברק, ציפי לבני, אחרי זה בני גנץ בקורונה.
והממשלה הזאת היחידה שהוא לא הצליח לעשות את זה, כי כבר לא היה לו מי שיצטרף. אבל מבחינתו, תראה, אם שר נשאר וגנץ יוצא, זה פתרון לא רע. במיוחד אם הוא יקבל איזשהו תיק. בואו נדבר רגע על האינטרסים של שר. אני לא רואה את האינטרסים שלו לצאת החוצה. הרי הוא בסוף מתנתק מגנץ, כי הוא מבין שלידו הוא לא יכול להתרומם. אם הוא יוצא החוצה, אין לו שום ערך מוסף. אם הוא נשאר בממשלה, במיוחד אם הוא נכנס לקבינט החירום, מייצר איזשהו ערך מוסף, אולי מקבל תיק בכיר, הוא יכול איכשהו להתרומם, בואכה חיבורים חדשים או ריצה עצמאית. זו התקווה האחרונה שלו, תקווה חדשה שעוד נותרה לו. לכן אני גם לא רואה אותו יוצא מהממשלה, במיוחד שנתניהו רוצה אותו בסוף. אנחנו במשחק כזה, אמרנו עד אלו ידע, שהאויב לשעבר נהיה לך פתאום הבן ברית העכשווי. אז בסוף יש אינטרס גם לנתניהו וגם לשר, ששר יישאר בממשלה בתפקיד בכיר, לכן לדעתי זה גם יקרה בסוף.
אז אם אני מבין נכון, גם גנץ וגם שר, יש להם מכנה משותף אחד, הם לוקחים את הממשלה ואת החברות שלהם בממשלה כמקפצה למפלגה שהם בונים כאן.
זה משחק לגיטימי, כולם עושים את זה. השאלה אם אתה גם מחרב מתוך הבית, וזה מה שעושה גנץ. כשהוא חוזר מוושינגטון וישראל במקום לצאת מחוזקת, יוצאת מוחלשת, זאת אומרת זה גורם שהוא לא גורם לך תועלת, אלא הוא גורם נזק.
טוב, מה עוד נדבר? חוק הרבנים ירד מסדר היום לעת עתה.
לא, אני רוצה את נקודת המבט של אבי על המועצות החדשות שהוקמו, על הקואליציות. שכחנו. ראית אתמול ישיבת מועצה באלעד, היום תראה את זה בבני ברק. אבי, מה אתה חושב על כל זה? הסתדרו כולם, ברוך השם.
לא כולם, תראה, יש כאלה שהסתדרו בקואליציה ויש כאלה שהסתדרו באופוזיציה. אז זה גם שהוא סוג של סידור.
כל אחד והסידור שלו.
באלעד לא כולם הסתדרו, בבני ברק זה נראה שהולך שכולם מסתדרים.
שמע, הסתדרו, אבל בוא נגיד שבתוך אגודת ישראל הקרב הזה לא נפסק, בגלל שלפחות מה בשלומי אמונים הם כביכול רואים את זה, שמישהו עלה כאן למגרש, סיכם איתם, ואז הפר את הכללים תוך כדי, הכניס שער עם היד או אני לא יודע מה, והם מבטיחים להחזיר מלחמה, והסיפור הזה לא ייגמר כל כך מהר. אנחנו רואים את המהלכים שעושים גם בתוך אגודה באלעד, אבל בעצם זה משקף את היחסים המאוד מורכבים בתוך אגודת ישראל, הייתי אומר בעיקר בין שלומי אמונים לויז'ניץ, כי בין שלומי אמונים לגור זה משחק שתמיד היה של כיפופי ידיים, בין שלומי אמונים לויז'ניץ משהו נשבר, ואני לא רואה אותו נפטר כל כך מהר.
רגע, זה רק באלעד בין שלומי אמונים לויז'ניץ?
זה בסוף משליך על כל הארץ, כי הם רואים, כאילו, הם טוענים שויז'ניץ כביכול הבטיחו להם, ויצאו לדרך על סמך איזושהי המילה, אנחנו מדברים רק ברמה הפוליטית, כן? ואז אחרי שכבר אי אפשר היה לעשות שום שינוי, זה היה על חזור, הם נעלמו להם ותמכו במועמד המתחרה, אתה יודע, זה עניינים פנימיים שלהם, בגור מצד שני מספרים לך, הם רצו להדיח לנו את זייברט, אז אני אומר, במשר היחסים, אני חושב שלומי אמון עם גור, ראינו כבר דברים קשים יותר, כולל למה שהיה עם פורש בירושלים, מול ויז'ניץ, בין שלומי אמונים לויז'ניץ, זה סיפור שרק התחיל, זו התחושה שלי, והצדדים שם יודעים לעשות פעולות נקם, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות.
טוב, דווקא בבית שמש,
צריך לומר, רגע, בצלל,
שנייה לפני כן, דווקא בבית שמש, כולם בקואליציה, גם ויז'ניץ, גם גור, גם
ריב קרביץ, ראש סגל, לוק נשיאותי לשמולי גרינברג.
כן, אבל בינתיים באלעד לא מינו את הסגנים, בגלל כתוצאה מהמאבק הזה, נכון, אבי, או שזה אין קשר?
תמיד יש קשר. במיוחד שבציר בין דגל התורה לשס, אתה כן רואה איזושהי התאוששות, אז יש קשר, אי אפשר לומר שאין קשר. ולכן הצלחה ליהודה בוטבול, ראש עיר חדש מתוך העיר, ניהל ישיבת מועצה ראשונה, העביר את הדברים שהוא רצה, זה לא מובן מאליו באלעד, אנחנו מכירים את העיר הזאת.
אבל היה לו רוב.
כן?
היה לו רוב, מובנה.
היה לו רוב, אבל לא היה לו רוב לסגנים, צריך גם לומר את זה, אתה יודע.
גם, תראה, באלעד גם כשיש לך רוב, אם אתה מצליח להעביר ישיבה בלי שיש שם איזה זריקה של קוסטי, קפה, פיצוץ הישיבה, זה כבר הישג, במיוחד בפעם הראשונה. במיוחד שהיו כאלה שאמרו שהאיש לא יודע לנהל, לא יודע לנווט, ישב הבית, ישב, אני מבין שהיה ככה בקור רוח, בלי להילחץ יותר מדי, ניהל את זה בצורה יפה, יפה. נאחל לו בהצלחה.
כן, טוב. בהחלט, והגיע הזמן שיתחילו לעבוד למען הציבור אחרי כל התקופה הזו. טוב, אסתפק בזה.
כן, שיהיה פורים שמח, עד כמה שאפשר.
על איזה יין אתה הולך בפורים, אם אפשר לשאול.
רגע, שאלה חשובה הוא שואל אותך.
שאלה אישית.
נתייעץ עם דוד אחר כך, יש כמה אופציות.
לא, תן למאזינים איזה טיפ, כן, על איזה יין, איזה בציר, איזה יקב.
ירדן.
קצת על זה.
ירדן, אנחנו עם ירקן.
אין להם תחליף.
ובמיוחד בתקופה הזו צריך לחזק את הצפון.
מקווה שתשבי לא שומע אותך עכשיו.
אוי ואי, מסיבכת אותי.
לכן אני לא אמר את העדפה הצפונית שלי.
אתה יודע שיונתן תשבי, הרי גלנט ישב, איפה גלנט היה רק לסיים בשיבשי, בערב שמחת תורה, הוא ישב הרי בגפן שם אצל יונתן תשבי. ומאז לא הגיע. אבל מי שהגיע לקומה 14 בקריה היה יונתן תשבי מדי פעם, עם איזה כמה יעינות, בשביל ששר הביטחון יוכל לשתות, ואז לתקוע עוד פעם לנתניהו, גם על זה שווה לדבר, אבל בפעם הבאה.
טוב, איכשהו יצאת מהתסבוכת הזאת שהעדפת את ירדן על תשבי, אבל בסדר.
אתה שוב חוזר על זה, עכשיו אתה מסבך אותי לגמרי. יום טוב.
תודה רבה לך, פורים שמח.
פורים שמח.
להתראות.